אנחנו בשבת אף יודל דמדלף. אנחנו ראינו שחכמים גזרו סתם ידיים, שסתם ידיים פוסלות את התרומה. ואז ראינו שגם גזרו על ידיים שבאות מחמת ספר שפוסלות את התרומה. שמי שנוגע בספר תורה, ביד ישירה זה פוסל את הידיים שלו, שאם ידיו ייגעו בתרומה, אז התרומה פסולה. עכשיו הגמרא שואלת, היי גזור ברישה, איזה אחד משני גזרות האלה גזרו קודם? אילה מה גזור ברישה? אתה תאמר לי שקודם כל גזרו סתם ידיים, שמי שנוגע בתרומה בלי נטילת ידיים זה פוסל את התרומה. כיוון דרך גזור ברישה, תולם עלי, אם כבר גזרו שסתם ידיים פוסלות את התרומה, אז מה אני צריך להוסיף? ידיים שנגעו בספר? כמה זה לא כל כך מצוי. אם כבר אמרתי שסתם ידיים פוסלות את התרומה, אני לא צריך להוסיף את הגזרה של ידיים שנגעו בספר. אלא אך גזור ברישה, צריך לומר שעל הבוקר של אותו יום גזרו שידיים שנוגעות בספר, והדר, ואז בהמשך היום, גזרו בכולו ידיים. אז הם החליטו שבעצם צריך לגזור על כל הידיים, שסתם ידיים פוסלות את התרומה. שלב הבא, אמרנו, איזה עוד דבר הוא מי ודחת דבר? טבול יום. שטבול יום פוסל את התרומה. אדם שהיה בעל קרי, אז עוזב, והוא טבל, והוא מחכה שיהיה לו ערב שמש. אז אחרי התבילה יש לו רמה אחת של טהרה, אבל ביחס לתרומה הוא פוסל אותה, הוא לא מטמא אותה, כי הוא כבר טבל, אבל הוא עדיין לא טהור לגמרי עד שתבוא השמש, עד שתשקע השמש, והוא פוסל את התרומה. שואלת הגמרא, טבול יום דאורייתא הוא, מה שייך לומר שטבול יום אחד מיודחי טבר? תכתיב ובא השמש וטהר, הפסוק אומר לך, רק אחרי השקיעה הוא נהיה טהור גמור. אומרת הגמרא, שמי מכאן טבול יום, אתה צודק, תמחוק את זה מכאן. זה לא שייך פה, טעות. הלאה. שימו לב.
אז ירד, יש
עוד חטא. לא, יש עוד חטא. נמלא אחר, אל תדע.
דרך אגב, הרב, על הספרים כן היינו צריכים לגזור בכל מקרה. הרחת את הקולות של הספרים כדי שהספרים לא ייזוקו.
אז זה גזרו על הספר. חוץ מזה גזרו על ידיים שנגעו בספר.
לא, אבל זו גמרא שאלה, אם גזרנו על הידיים, למה צריך לגזור על הספר?
לא, השאלה הייתה, יש גזרה שסתם ידיים פוסלות את התרומה, ויש גזרה שידיים שנגעו בספר פוסלות את התרומה. תוספות מפתח את הגזרה הזו ואומר שגזרו שכל דבר שפוסל את התרומה פוסל את הידיים, לא רק ספר. הלאה, אמרנו עוד, איזה עוד דבר גזרו שיפסול את התרומה? והאוכלין שנטמאו במשקין. אז במשקין דמי, על מה מדובר פה? איזה משקין טימאו את האוכלים האלה? אילה מה במשקין הבאים מחמת שרץ, שהשרץ המת נגע במים או ביין הזה, ואז היין נגע באוכל הזה, בפיתה שלך. אז ברור שהאוכל הזה פוסל את התרומה. זה דאורייתא נינו דכתיב, וכל משקה אשר ישתה. אלא במשקין הבאים מחמת ידיים. מה מדובר פה? שהידיים שלך, שהם בעצם גזירת רבנן. שהידיים שלך יהיו שניות לתרומה. זה גזירת רבנן, נכון? גזרו שסתם ידיים פוסלות את התרומה. אני מתייחס לסתם ידיים כשני. ואם הידיים שלך נגעו במשקה, אז המשקה הוא פוסל את התרומה. זאת אומרת, גזרו שכל שני לתומעה, כשהוא בא במגע עם משקים, המשקים האלה נהיים ראשון לתומעה, המשקים האלה יתמו אוכל להיות שני, והאוכל הזה יפסול את התרומה. כן? אוכל שנטמע במשקין. איזה משקין? משקין שבאו במגע עם ידיים. איי, הידיים הם שני, אז המשקה צריך להיות שלישי, אז האוכל שהוא נוגע בו רביעי, אין רביעי בכלל בתרומה. אבל ואז התרומה, אין, לא, לא שייך שתרומה תגע ברביעי, אין רביעי לתרומה. זה מה שגזרו, ששני לתרומה שנוגע במשקה, עושה את המשקה ראשון לתרומה. המשקה הזה ייגע באוכל, עכשיו האוכל יהיה שני. האוכל הזה... למה אתה, יש לך כוס יין?
שופך יין על האוכל שלך?
לפעמים יין מטפטף על השולחן. החלה נוגעת בזה, דברים אחרים נוגעים בזה. יש לך לפעמים מציאות שהכוס רטובה מבחוץ, והיד שלך נוגעת ביין מבחוץ, ואז היד שלך נוגעת במשהו אחר. אז המשקה שבא במגע עם היד נהיה ראשון. איי, היד שלי היא רק שני. זו הגזירת רבנן, שכל שני לתומה שנוגע במשקה, המשקה נהפך להיות ראשון. וגזירה משום משקין הבאים מחמת שרץ. מאחר ושרץ הוא אב התומה, והוא יכול לתמות כל משקה להיות ראשון, אז גזרו שכל משקה שנטמע אפילו משני, אני מתייחס אליו כראשון. והכלים שנטמעו במשקין. כלי שנטמע במשקה, אם הכלי הזה בא במגע עם תרומה, הוא פוסל אותה. עכשיו, איפה התרומה התחילה? הכלי נטמע מהמשקה, והכלי יפסול את התרומה. אבל מאיפה המשקה נטמע? אומרת הגמרא, דאידמו במשקין דמי. ממה המשקין האלה נטמו? אילמה במשקין דזהב. מה את אומר לי? הזהב ירק? וכי הרוק הזב בטהור, אז כתוב שהרוק של הזב הוא אב התומה. ברור, זה דאורייתא, שהמשקין של הזב הם אב התומה. דאורייתא נינו, דכתיב, וכי הרוק הזב בטהור, מה שביד טהור תימאתי לך, אפילו מה שהטהור מחזיק תמה. אז כל שכן זה בסדר. אלא במשקין הבאים מחמת שרץ. צריך לומר שמה? המשקה הזה בא במגע עם שרץ. אז המשקה הוא בעצם ראשון. ראשון לתומה לא מתמא כלים. אדם וכלים רק נתמאים מאב התומה. אז למה פה גזרו שהכלי נטמע מהמשקה, שהוא בסך הכל ראשון? המשקה נגע בשרץ, אז המשקה הוא ראשון דאורייתא. אבל גזרו שבכל זאת המשקה הזה יטמא את הכלי, גזרה משום משקין דזב. עכשיו בוא נוסיף את שיטת תוספות בו. אומר תוספות, מה יוצא לנו בשורה התחתונה פה? שמשקה שהוא ראשון, משקה שבא במגע עם אב או ראשון, נהיה ראשון, נכון? עכשיו, הרגע אמרנו, שמשקה שבא במגע עם שרץ, שעכשיו משקה הזה הוא ראשון, הוא מתמא כלי. בעצם רק אב התומה מתמא כלי. גזרו שהמשקה הזה יתמא כלי. עד פה אנחנו יחד? עכשיו אומר תוספות, מצרפים שני הגזרות. ונוצר מצב, שגם אם יש לי פה משקה שהוא בעצם שני, ואז המשקה לא מתמא אוכל בכלל. נכון? אלא מה? גזרו שהמשקה יהיה ראשון. לתמא אוכל, שהאוכל הזה יפסול את התרומה. לא רק גזרו שהמשקה הזה הוא ראשון, אלא צירפו את הגזירה הזו שרגע קראנו, ומאחר והמשקה הזה נהיה ראשון, הוא גם מטמא את הכלי. אז הכל פה דרבנן, ועל פי זה אפשר להבין את המשנה בברכות. המשנה בברכות דן, המחלוקת בית שמי ובית הלל, האם שבן אדם יקדש קודם או יעשה המוציא קודם, והגזירה מבוססת על החשש שיהיה לו משקה מחוץ לקוס, והוא ייגע במשקה, והמשקה הזה יטמא. כן? הידיים שלו הם רק תמות מדרבנן שני לתומה. אבל מה הרגע למדנו שאפילו שני לתומה דרבנן, שבא במגע עם מים, עושה את המים ראשון לתומה. ולא רק שהוא עושה את המים ראשון לתומה, אלא שהוא עושה את המים ראשון לתומה שיכול לתמי כלים. כללית ראשון לתומה לא מתמי כלים, רק אב התומה. פה גזרו שהראשון לתומה זה מתמי כלים. הלאה. עכשיו שתדעו, אנחנו פה סיכמנו הרבה תוספותים, גם פה וגם בברכות, בכל המהלך שרגע דיברנו. הלאה.
מה הקטע לעשות חוקים שרק אב מתמא זה, ואז פשוט להגיד שזה יכול לעשות הכל?
זה גזירה דרבנן. משום מה חזן מאוד מאוד רצו להחמיר במשקים. אתה רואה איך הם קידמו את התומה של משקים.
לא, אבל אתה עושה כלים ואז אתה אומר, אבל פה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. פה זה גם מתמא, זה גם ראשון,
זה לא... שאלה טובה, למה החכמים כל כך רצו לגזור על המשקים? אני לא יודע. וזה באמת מחלוקת בתוספתא. בהתחלת הסוגיה ציטטנו את התוספתא, שיש דעה בתוספתא שהיה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זו שאלה טובה. הלאה. אומרת הגמרא, אתה הרגע לימדת אותי שכל העניין הזה שצריך ליטול ידיים, כל העניין הזה שהידיים סתם ככה הם שני לתומה, זה גזירה של תלמידי שמי והילל. זה אחד מהיודחי דבר. שואלת הגמרא, עכשיו אנחנו נלך למסע עד העמוד הבא, עד אמצע העמוד הבא, שבעצם הגמרא תחקור איך זה יכול להיות גזירה של תלמידי שמי והילל. הרי שמי והילל בעצמם גזרו את זה, הרי שלמה המלך בעצמו גזר את זה. ואז הגמרא תאמר, היה התפתחות, שלמה גזר לגבי קודשים, ואז שמי והילל גזרו לתרומה, ואף אחד לא שמע בכולם, ואז בכל תלמידי הם שמעו. זאת אומרת, היה השתלשלות של הגזרות. בוא נתחיל. אז זה הכיוון של הסוגיה עכשיו. וידיי, אם תלמידי שמי והילל גזרו, האם באמת כל הגזירה הזו על ידיים היא גזירה של בית שמי ובית הילל? והרי שמי והילל גזרו, הם בעצמם גזרו על זה. דתניא, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו תומה על ארץ העמים, על חוץ לארץ, ועל כלי זכוכית. שמעון בן שטח, תיקן כתובה לאישה. טוב, זה... הגמרא דנה מזנות ותקן כתובה לאישה, אבל בסדר. וגזר תומה על כלי מתחות. גם זה הגמרא תפרש עוד מעט. מה זאת אומרת, הוא גזר תומה על כלי מתחות. אבל בסדר, בינתיים נשאיר את זה במקומו. הלאה. שמאי והלל גזרו תומה על הידיים. אז מה כתוב לי בברייתא? ששמאי והלל גזרו תומה על הידיים. אז יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן הם גזרו תומה לארץ העמים, כי יש חשש שהגויים כשיש להם נפל הם קוברים אותו ליד הבית. אחד מתוך ארבע לידות מסתיים בנפל. זה הסטטיסטיקה. זה כל אדם. הסטטיסטיקה גם היום. גם היום, כן. סטטיסטיקה מדעית, זה אחד מתוך ארבע מסתיים בהפלה. זה הסטטיסטיקה של לידות. זאת אומרת, זה מאוד נפוץ. רוב נשים שיולדות ארבע ילדים, אחד מתוכם, כן. זה סטטיסטיקה, זה לא קשור אליי. כאילו, זה סטטיסטיקה רפואית.
עכשיו,
זה קשה לאישה, זה קצת פחות קשה לגבר, כי הוא פחות מחובר לעובר. זה גם תלוי, הרבה פעמים האישה מפילה לפני שהיא בכלל יודעת שהיא בהיריון. והמדע היום, אחרי הרבה בדיקות, גילה שהנפלים הם כמעט תמיד ילדים שהיו להם כל מיני בעיות גנטיות. זאת אומרת, אחת לתוך ארבע...
תמיד איזה רחמים כאלה,
כן. תמיד איזה רחמים, שהילד לא היה מתפתח, נכון. זאת אומרת, ברמה שלא היה לו כליה, או לא היה לו לב, לא היה כל מיני בעיות שממש... ספק אם הוא היה חי עד סוף ההיריון.
את השמדה עצמית כזאת.
כן, כן. לא שזה מנחם את הנשים יותר מדי, אבל למעשה זה איזושהי נחמה פורטה. אז חז"ל גזרו, הגויים, כשאשתו הייתה מפילה, היו שמים אותו בחצר. אז כל מקום שאתה הולך, הגויים יש צד שהם קברו שם נפלים. וזה באמת, זה הגיוני, כשאתה מבין את
הספקות. מתי מוגדר נפל, הרב?
מה?
מתי מוגדר נפל?
שאלה טובה. זה...
שחודש שלישי, חודש...
לא, 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 זה לפי מדידות. יש דיונים בגמרא בנידה.
מה גודל?
בדיוק איזה גודל צריך ומה צריך שיהיה ניכר בו. האם צריך חוט שדרה, האם צריך...
יכול לצאת אינו ככה גודל, יכול לצאת אינו ככה גודל.
נכון, נכון. יש מדידה ספציפית שם של הגמרא, איך מודדים כמה הוא היה צריך להתפתח, וזה מה שדוד היה עסוק שם. שידיים לוכלכים בדם שפיר ושליה, לתאר אישה לבעלה, הוא היה צריך לפסוק, האם היה נפל, האם לא היה נפל. כדי לדעת האם הוא הבכור, האם הוא לא הבכור, האם יושבת ימי תואר או לא יושבת ימי תואר. אישה אחרי לידה, מדאורייתא יש לה ימי תואר. כן. מדרבנן זה כבר לא רלוונטי, אבל בימי דוד המלך זה די רלוונטי. טוב, חזרה לענייננו. אז מה אמרנו? הם גזרו תומה לארץ העמים. ועל כלי זכוכית, שבעצם מדאורייתא, כלי זכוכית לא מקבל תומה. ושמעון בן שטחתי כן כתובה לאישה שהבן אדם צריך לחתום שכל נכסיו יהיו חיים לכתובה. וגזר תומה על כלי מתכות, הגמרא תפרש שזה כלי מתכת ספציפי, כי סתם ככה כל כלי מתכות מקבל תומה מדאורייתא. והם שהלל ושמאי גזרו תומה על הידיים, וכי תימא שמאי וסיעתו והלל וסיעתו, אתה תאמר לי בסדר, זה לא שמאי והלל, זה שמאי וכל הבית מדרש שלו, הלל וכל הבית מדרש שלו. ואמר ביהודה, אמר שמואל, י"ח דבר גזרו וי"ח נחלקו. זאת אומרת, בית שמאי ובית הלל קודם חלקו על י"ח דבר, ואז הם גזרו את זה. אז זה לא יכול להיות ששמאי והלל היו חלק מזה. ואילו הלל ושמאי לא נחלקו אלא בגימל מקומות. אז הם לא היו חלק מהדיון הזה. בדיון הזה היה המחלוקת על ה-18 דבר, ובסוף גזרו, בסוף בית שמאי גברו. והלל ושמאי לא היו חלק מהמחלוקת. אז זה מה שהזכרתי קודם, שתוספות בכמה מקומות מסתפק שפשט הגמרא הזה שהם לא היו נוכחים, ובמקומות אחרים זה יותר מסובך. טוב, הלאה. דאמר רב הונא בגימל מקומות נחלקו. השלוש משניות הראשונות במסכת עדויות, שמאי אומר מקו לחלה, שמאי אומר לא זוכר כמה מים פוסלין, מים שובים פוסלין את המקווה, וכל האישה דיה שאתה, כל הנשים דיין שאתן, כשאישה רואה שיצא לדם, כמה זמן אחורנית אני הולך, מעת לעת או מהבדיקה הקודמת, כמה זמן אחורנית אני יוצא מתוך נקודת הנחה של כמה זמן היא הייתה טמאה. עכשיו היא מגלה שהיא נטמאה, שיצא לדם.
נפקא מינה לכמה זמן נשאר לה?
נפקמינה לטהרות שהיא עסקה בה ב-24 שעות האחרונות, ומה היא נגע, וכל הדברים שהיא נגע. אז אלה שלושת המחלוקת שמאי ואילל. בנוגע לנידה, בנוגע לשיעור עיסה שחייב בחלה, ובנוגע לכמה מים שובין פוסלין מקווה לפני שיש בו 40 שעה. אז שואלת הגמרא, ותו לא, ותו לא, רק בשלושה מקומות הם נחלקו. וכי תימא, תוינו גזור לתלות, באתו תלמידי וגזרו לסוף, אתה תאמר לי, אולי שמאי והלל באמת גזרו על הידיים שהם, אם הם באו במגע סתם ידיים בתרומה, תתלה את התרומה, דיינו לא תשרוף ולא תאכל, תשאיר אותה. אבל, ואז התלמידים גזרו לשרוף את התרומה על סתם ידיים, והמריל והידיים, תחילה גזירתן, לשריפה, על ההתחלה גזרו לשרוף על סתם ידיים.
לא, גם בכל מקרה, העמדה הזאת, מה היא מועילה לנו? בכל מקרה התרומה נאסרה.
זה כן מועיל, לא. כי זה משקל מאוד חמור. זה משקל מאוד חמור. שחכמים יגזרו תרומה דרבנן עד כדי כך לשרוף את התרומה, זה נדיר.
לא, אני רק אומר, באב ואמינה של הגמרא, אם כבר בית הלל רוצים לאסור, אם כבר בית הלל, אם הלל ושמאי גזרו לתלות, מה זה בא ואיל לתלמידים שהם גזרו לשרוף?
שאלה טובה. אוקיי, אולי שיקחו את זה יותר ברצינות. סתם ככה, זה בכל זאת המצאה. כן, זה חמור מאוד, לשרוף תרומה שהיא תאורה מדאורייתא. תמוע איך עשו כזה דבר. ההפך. מדאורייתא אתה יכול לאכול את זה. אז הם גוזרים תרומה דרבנן, בסדר? אבל עד כדי שאני אשרוף, יש איסור לשרוף.
אז זה כבר, בלי קשר, אז אפשר להגיד דבר כזה. אתה יכול לקור כאילו דבר מהתורה?
אז זו שאלה טובה איך הם עשו את זה. אבל למה איזה הם עשו את זה? הם כן גזרו לשרוף. מההתחלה, זה לא עבר שלבים, אילפה לימד שתחילת גזירתם מההתחלה גזרו כבר לשרוף על סתם ידיים. אומרת הגמרא, אלא התוינו גזרו ולא קיבלו מנהיו, הלל ושמאי גזרו סתם ידיים פוסלות את התרומה, לא שמעו בכולם. התלמידיו גזרו וקיבלו מנהיו, וכשהתלמידים גזרו, שמעו בכולם. והקטי שלמה גזר, הגמרא אומרת בסדר, אבל בעצם הגזירה התחילה עוד מימי שלמה. דאמר ויהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין מנטילת ידיים, יצאת בת קול ואמרה, בנים חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני, חכם בני ושמח ליבי ואשיב חורפי דבר. אז זאת אומרת, יש לנו מסורת שהגזירה על סתם ידיים עוד מימי שלמה. אומרת הגמרא, אתה שלמה גזר לקודשים. שלמה גזר שסתם ידיים מתמות את הקודשים. והתוינו וגזרו רף לתרומה, באו הלל ושמאי גזרו שסתם ידיים פוסלות את התרומה, לא קיבלו מהם, ואז תלמידיהם גזרו שסתם ידיים פוסלות את התרומה וצריך לשרוף על זה את התרומה וקיבלו מהם. מסורת, אתה צודק, לא ידוע לי מהפסוקים הוכחה. מה? אז המסקנה של הגמרא זה ששלמה גזר שסתם ידיים פוסלות קודשים. שאם בן אדם יש לו ידיים שהוא לא נטל ידיים, אז הידיים שלו מתמות את הקודשים. ואז שמאי והלל גזרו שזה גם פוסל את התרומה, רק שהעמך לא שמע בקולם. ואז תלמידי שמאי והלל חזרו וגזרו בי"ח תמר שסתם ידיים פוסלות את התרומה והצליחו. נכון.
עכשיו דוגמה לקודשים רק?
בן אדם נוגע בקורבן עם סתם ידיים.
אז זה נאמר בעיקר בדרך כלל הכהן יותר.
לא, גם ישראל יש לו את החלק מהשלמים שהוא אוכל, יש לו את המנחות. למה? יש לו את החלק שלו. גופה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אנחנו בתתווה ועמוד א' שלוש שורות בשורה השלישית. אמר רב יהודה, אמר שמואל, י"ח גזרו ובי"ח נחלקו. והתניה הושבו. מה אתה אומר לי שזה היה מחלוקת? אנחנו אמרנו שהם הגיעו למסקנה יחד. בו ויום נחלקו, ולמחר הושבו, אתה צודק. היה מחלוקת בהתחלה על י"ח דבר, ואז כולם הגיעו למסקנה שצריך לגזור, שכנעו אותם. גוף אמר רב הונא בגימל מקומות, נחלקו שמאי והלל. מה שלושה מחלוקות של שמאי והלל? שמאי אומר מקו חלה. והילל אומר מקביים, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייבה בחלה. מי שהגדילו עמידות אמרו חמישה רבעי חמש תרבים כמה חייבים בחלה. רבי יוסי אומר חמישה פטורים, חמישה ועוד חייבים. אז מה המחלוקת פה? כולם קיבלו עומר לגולגולת. עומר זה עשירית איפה. איפה זה שלושה שאים, כל שאה זה שישה קבים, אז איפה זה 18 קו. עומר לגולגולת. כל אדם קיבל עומר של מן. עומר זה עשירית איפה. איפה אמרנו זה 18 קו, נכון? 6 קו בשעה, 3 שעה באיפה, אז 18 קו באיפה. עומר זה עשירית איפה, זה עשירית של 18. מה זה עשירית של 18? מלבר, מלבר זה 2. זה 2. כי אתה אומר חלק עשירי ששווה לתשעה הראשונים. מה תשאר 18 חלק לתשע, זה 2, זאת אומרת. כל אחד קיבל אומר שזה שני קו של מן. עכשיו, בית שמאי אומר, הם היו מחלקים את הסעודות, שהיו אוכלים סעודה אחת בבוקר, וסעודה אחת בערב, והיו צריכים להפריש חלה מהסעודה של בוקר, כשהתורה אומרת, ראשית אריסותיכם חלה תרימו תרומה, אז מה שהתורה אומרת זה ראשית אריסותיכם, ראשית מהעיסה שלכם, תפרישו ממנה חלה. מהי העיסה שהיה להם במדבר? שמאי אומר, אני מסתכל על כל ארוחה ונפרד. אני אומר, בבוקר אכלו אז קו אחד, בערב אכלו קו אחד, ממילא ראשית אריסותיכם, חלה תרים ותרומה, החיוב להפריש חלה, זה מעיסת מדבר, שבבוקר היו אוכלים קו, בערב היו אוכלים עוד קו. אז שמאי אומר, מקו חלה, ברגע שיש לך קו של קמח שאתה אופה, זה חייב חלה. הלל אומר, מקוויים, הלל אומר, מה זה אריסותיכם? היה נופל להם מן בוכתה אחת. זה שהם היו מחלקים את זה לשני סעודות, כשהתורה אומרת ראשית אריסותיכם, התורה אומרת, תפריש חלה מהעיסה שקיבלת במדבר. מה קיבלת במדבר? שני קו. אז ממילא הלל אומר, מקוויים. בן אדם צריך להכין עיסה של שני קו קמח, כדי שיתחייב בחלה. עד פה אנחנו יחד?
כן, רק זה מצווה שתלויה בארץ, לא?
כן.
זה חנון דיברו.
אבל התורה אומרת, ראשית אריסותיכם. אז חזל דרשו, כדי אריסותיכם, כדי איסתכם. אתה צודק, אבל המצווה נבנה במדבר.
אז לא היה בכלל ציווי על המן.
מתי היה ציווי פרש וסחלה? כפר ששלח.
נכון.
זאת אומרת, כשהם בדיוק נגזרה להם להיות במדבר 40 שנה. וחיתה, ואוי, הוא היה לו אורץ.
מה?
נכון. ובכל זאת התורה אמרה, כדי איסת מדבר. אתה צודק, אתה צודק. מה אומרים לנו חכמים? אל תעשה מלגב, אל תעשה מלבר, תעשה מלגב. אז מה זה מלגב? חכמים אומרים, קו ומחצה חייב בחלה. כי חכמים אומרים, הקו ומחצה פה זה בעצם 1.8. רק שהם שינו את המידה ממידה בבלית, ממידה מדברית למידה ירושלמית. ואז 1.8 נהפך להיות 1.5. אז חכמים אומרים, תעשה את השיעור מלגב, שהסירית של 18 זה 1.8, רק כדי לצורך הנוחיות, הם אמרו 1.5 במידות ירושלמיות. וכשהגדילו את המידות, זה נהפך להיות 5/4 מהמידה החדשה. ורבי יוסי אומר, לא, האומר זה מה שנשאר להם, הוא מסכים עם חכמים, הוא רק אומר, זה מה שנשאר להם אחרי שהם הפרישו חלה. אז התורה אומרת, ראשית אריסותיכם חלה תרים ותרומה, שישאר לכם עיסת מדבר. זאת אומרת, אם אתה עושה קצת מעבר ל-1.8, אז אתה חייב בחלה. 1.8 זה מה שישאר לך אחרי הפרשת חלה. זהו, זה המחלוקת הראשונה, שמאי והלל. חבר'ה, אתם רוצים לעשות ריצה סביב הבניין, ואז נמשיך. אני מכין לכם כוס קפה. אתה אומר בסדר, הם...